זה היום הראשון הארוך שלנו, שהוא יכול להיות לפעמים לא פשוט, לפעמים הוא יכול להיות משמח, לא יודעת איפה זה פגש אתכם, חלק ככה וחלק ככה, ולהגיד תודה על, על התרגול שלכם. אנחנו רק יום אחד כאן, אבל יש משהו מאוד, מרגיש מאוד מוחזק, גם על ידכם, זאת אומרת, אנחנו פה ביחד מחזיקים את המרחב, אז ההתנהלות שלנו, הישיבה שלנו, התשומת לב כזה למה שקורה, הוא מייצר ביחד את המרחב הזה שלאט לאט נבנה. למי שלא מכיר את המילה סנגה, זה המילה בפאלי לקהילה. אז לאט לאט קהילת הריטריט מתהווה והופכת להיות, זה מה שעולה לי כזה, לא יודעת איזה מילה להגיד, משהו כזה. אז תודה לכם. אני רוצה להגיד עכשיו, בכלל באופן כללי על האולם, האולם הוא לישיבה וגם לתרגול בעמידה. ככה שאם באיזשהו שלב, באיזושהי ישיבה, קשה לשבת או יש עייפות מאוד גדולה, אז אפשר בתשומת לב, באיטיות, גם לעמד ולעמוד כאן בזמן שאנחנו יושבים. זה אחת מהתנוחות שלנו. אז קצת תרגלנו אתמול בעמידה, אבל תרגישו בנוח. זה קצת בעייתי כשיש שיחה, אם כן אפשר לעמוד מאחורה, אבל תרגישו בנוח לעבור לתנוחת העמידה במהלך היום, אם זה מרגיש תומך ונכון. וגם אם צריך, אפשר גם לפעמים לשבת עם עיניים פתוחות, שוב, אם יש איזושהי עייפות, או מרגיש שזה שטוח להיות עם מגע עם העיניים, פשוט לשבת, אותם הנחיות פשוט עם עיניים פתוחות. וגם עכשיו עם העיניים, גם אם אנחנו עם עיניים פתוחות או עצומות, בזמן שיחה, מי שלא מכיר את הפורמט הזה, מה שנקרא שיחת דמה או שיחת דרמה, המילה דמה היא בפאלי והמילה דרמה היא בסנסקריט, שבעצם יש לה הרבה משמעויות, כמו בשפות האלה כל מילה יש מגוון שלם של פירושים. בהקשר הזה זה הדרך, זה הלימוד, זה הטיצ'ינג, בעצם איזושהי שיחה בערב שאנחנו מציגים עוד איזה מבט יותר רחב על הדרך הזאת שאנחנו עושים, על המסגרת, כן? לא רק ההנחיות התרגול שאנחנו מקבלים בבוקר, אלא איזשהו מבט יותר רחב על הטיצ'ינג הזה שהבודה נתן לפני 2600 שנה. ואחד ההנחיות בתוך המסורת הבודיסטית זה שכשאנחנו שומעים שיחה, היא גם חלק מהתרגול. אז גם התנוחה, היציבה, הערנות, איך נמצאים באיזשהו מנח גופני שיכול להקשיב בצורה כזאת שהיא רלוונטית עכשיו, יכולה להיכנס, כן, לא רק בהבנה, אלא משהו שהוא יותר embodied, יותר בגוף. אז גם אולי לחדשים והחדשות, שאולי פעם ראשונה שומעים שיחה כזאת בהקשר כזה, יכול להיות שיהיה פה הרבה דברים, יהיו גם מילים בפאלי, אני מצטערת, אבל אני גם שמחה, אני בעצם לא מצטערת. עד סוף הריטריט, בטוח יש לכם איזשהו רפרטואר קטן בפאלי, הסיבה שאני משתמשת במילים בפאלי, א', כי זו שפה נורא יפה, אבל גם כי באמת לכל מילה יש מגוון שלם של משמעויות. אז הרבה פעמים אחרי שמסבירים את המשמעויות השונות של מילה אחת, אפשר לומר אותה בפאלי ולהניח שאנחנו מבינים איזה שדה משמעות הרבה יותר רחב מרק תרגום אחד. אז זה הסיבה, כן? זה לא כדי להציק. וזה גם מקרב אותנו ככה למקור, כי פאלי זה השפה שהכתבים הבודיסטיים המוקדמים ביותר נכתבו. זאת אומרת, הם נשמרו הרבה זמן בעל פה עד שהם הועלו על הכתב. וזה אולי הכי קרוב למה שהדמות הזאת שאנחנו קוראים לבודה, זה שהתעורר, דיבר. זה לא בדיוק, זה איזשהו כמה דיאלקטים ביחד מצפון הודו, אבל זה הכי הכי קרוב שניתן. אז יש גם איזושהי תחושה למי שזה חשוב לא עולה, ככה איזה חיבור כזה לאדם הזה, שבאמת התווה איזושהי דרך שאנחנו היום פה הולכים, או לפחות מנסים ללכת בדרכה ולבחון אותה, ולראות אם היא באמת דרך להתעוררות ולחופש. בעסקי החופש שאנחנו פה. אז אני רוצה ככה להציע לחדשים והחדשות, שלפעמים בשיחה יש הרבה דברים, לא צריך לזכור. ככה תנו בהקשבה הזאת לראות מה יושב, מה ממש מתאים לאיפה שאני נמצאת עכשיו, מה מאתגר אותי ומוציא אותי, כמו שסימי אמרה אתמול, מאזור הנוחות, וזה אומר, וואלה, כן, זה מה שאני יכולה להביא אותו ככה לתוך התרגול, לתוך הראייה שלי, לתוך הבדיקה וההתבוננות. אז להציע את האופן הזה לשמוע. ולוותיקות וותיקים שכבר שמעו הרבה שיחות דרמה או דמה, וכבר אי אפשר לחדש, כי יש איזשהו משהו שאנחנו שומעים שוב ושוב, אז לראות אם יש איזו שמיעה כזאת שהיא עם עיניים חדשות, עיניים, אוזניים, גם עיניים, למה לא? גם עיניים, אוזניים ועיניים שהם, עיניים במובן של מבט, זו הייתה הכוונה שלי, אוזניים ועיניים שאולי משהו אחר פתאום, כן? הרבה פעמים יש לנו אותה מיד, אנחנו יודעים, אבל בעצם לכל דבר שאנחנו כבר יודעים יש עוד, הרבה פעמים עוד רובד, ומשהו במקום שאנחנו נמצאים בו היום שומע את זה אולי אחרת. אז זו ההצעה שלי גם לחדשים וחדשות וותיקים וותיקות. והשיחה היום, נראה לאן היא תוביל, היא בהשראת כמה מהדרשות של הבודה, הסוטות, זה נקרא סוטות בפאלי, הדרשות, ולקחתי כמה, גם דרשות, אבל גם חלקים מתוך דרשות, כי בדרך כלל דרשות הן, חוץ מהדרשה הראשונה שאני אקריא שהיא מאוד קצרה, בדרך כלל לא מאוד מאוד קצרות, אז לקחת משהו שבעצם יכול ללוות אותנו בתרגול, וגם להסביר באיזשהו אופן חלק ממה שאנחנו עושים פה. ואם בכל ערב יהיה לנו עוד ועוד ככה, במין איזו מפה כזאת שמנסה לפרוס את הדרך. אז אני רוצה להתחיל עם דרשה שנקראת הדרשה על הכל. על הכל. המילה היא סבא, וזה באמת הכל, זה לא, זה פרשנות ככה רחוקה מהמילה. ואתמול סימי קצת דיברה על זה, על מה זה עולם התרגול שלנו, שהוא בעצם מביא תשומת לב להכל. כן? אז זה מה שהבודה אומר לנו. אתם יכולים ככה, כשאני מקריאה את הדרשה, ככה לעצום עיניים, לראות, כן, איך המילים, זה מעניין מה הם מעוררים בנו, כן? לתת פשוט למה שמתעורר להיות, לא צריך לעשות עם זה שום דבר. מתרגלים, מתרגלות. אני אלמדכם על הכל. הקשיבו לזאת. ומהו הכל? העין והצורות, האוזן והצלילים, האף והריחות, הלשון והטעמים, הגוף ותחושותיו, התודעה והתופעות המנטליות. זה נקרא הכל. אם מישהו יאמר כך, לאחר שדחיתי את כל זה, אדע כל אחר, זה התפארות ריקה מצידו. אז דרשה מאוד מאוד קצרה. אחת הקצרות ביותר, אבל היא מאוד רלוונטית ומשמעותית למה שאנחנו עושות ועושים פה. בעצם ההתייחסות אל התרגול שלנו ביחס לששת מה שנקרא מרחבי החושים, זה חמשת החושים שאנחנו מכירים, והתודעה נתפסת בתפיסה הבודיסטית כעוד חוש. כן, התודעה תופסת את מגוון התופעות המנטליות שיש לנו, רגשות, מחשבות, תפיסות, זיכרונות, תכנונים, כן, המילה מחשבות הרבה פעמים, מחשבות ורגשות כוללת את זה. והוא אומר, זה הכל, זה מה שיש. אז אני לא יודעת מה עולה כששומעים את זה, כן, מצד אחד, מה זה הכל? של מה באנו לפה להיות עם החושים? באיזשהו מקום, כן, זה הכל. מה יש חוץ מ... מה אנחנו יודעים אם זה לא זה? בכל רגע נתון, מה שיש זה עין שקולטת משהו, אוזן ששומעת, אף שמריח, לשון שתואמת, גוף שיש לו תחושות, ותודעה שקולטת משהו בתוך עולם התופעות המנטליות שלנו. זה הכל, כן? זה כל מה שיש, זה החוויה החושית שהיא בעצם העולם שלנו. מה זה העולם? העולם זה החוויה החושית הזאת שכל הזמן נמצאת בתנועה ובזרימה. והתרגול הזה של תשומת לב, התחלנו עם איסוף, כן? ולאט לאט, אם האיסוף גם נפתח, כן? בהליכה אנחנו יותר ויותר חווים את זה, בעצם לכל הזה. התרגול שלנו הוא ביחס לכל ששת מרחבי החושים, שום דבר הוא לא מחוץ לזה, כי אין מחוץ לזה, זה מה שיש. ראייה, שמיעה, הערכה, תחושה, מחשבה, כן? זה הכל שלנו. ואני רוצה להתחיל לקחת את הדרשה הזו ולהגיד איך אפשר להביא איזושהי מסירות לתשומת הלב. יש מישהי כתבה לו מזמן, זה תרגום נורא יפה, למיינדפולנס, שנקרא, איך היא אמרה את זה? heartfulness. אי אפשר להגיד את זה בעברית. זה קרוב מאוד, תשומת לב מאוד קרוב, זה heartfulness. כן, איך אנחנו מביאים מסירות heartfulness, ללב, הלב שלנו מושם בתוך כל החוויה החושית הזו, בהרבה מאוד עניין ובהרבה מאוד התמסרות למה שקורה כרגע, בכל המרחב הזה החושי שמתהווה מרגע לרגע. והתרגול הזה של ההתמסרות לחוויה שלנו, הוא אחד הדברים המשמעותיים בעיניי, שהם באיזשהו אופן איזה פאונדיישן, איזשהו בסיס, זה התמסרות לפשטות. רגע אחד אני אומרת לכם, התמסרות לפשטות, מה זה אומר לנו? נכון? זה מעניין. כל מיני, אפשר להבין את זה בכל מיני מובנים. אז המקום הזה שיותר ויותר מוצא עניין במה שאנחנו קוראים לו הרבה פעמים הרגיל, הפשוט. אנחנו מחפשים כל מיני דברים, ומה שבתוך התרגול מכוון אותנו לאיזושהי פשטות מסוימת, למציאת עניין בדבר הזה שאנחנו הרבה פעמים לא כל כך שמים לב אליו, איך זה להרגיש תנועה של הליכה, איך זה לנשום, איך זה להרגיש שצליל פוגש את האוזן, מה קורה כשמופיע איזשהו רגל, איזה רגש, איזה תחושה יש, לא מה אני מספרת לי לעצמי על זה, אלא איך זה מרגיש. כן? אז למצוא עניין בפשטות, זה אחד הדברים שהכי קשים בתודעה המודרנית לדעתי. מסכימים איתי? אחד הדברים הכי קשים. ויש לי על המקרר מין מגנט כזה שמצאתי לא מזמן, שכתוב עליו, Finding joy in the ordinary. כן, זה מתנה לחיים. Finding joy in the ordinary. למצוא גם עניין וגם שמחה בדברים הכי הכי פשוטים, בלצעוד, בלשבת, בלעמוד, בלנוע, כן? בלשמוע את הרשרוש של העלים. יש שם את מי שעמד שם מתחת זה דקל נראה לי. אני מאוד אוהבת ללכת מתחת לדקל הזה. כן? אז התרגול שלנו הוא באמת איזשהו חיבור לאיזושהי פשטות, שממנה אני אמשיך תכף, אני אדבר לאן, כן, זה לא המטרה של התרגול, אבל זה בסיס כל כך משמעותי, וכמה שמחה הוא יכול להביא, כשאני יודעת למצוא שמחה ועניין באורדינרי, ברגיל, בפשוט. אנחנו מאוד מחפשים עניין בפיקים, במאוד צורח, כן, במאוד כואב, כן, במאוד, איך אני אגיד את זה, מין כזה, פירוטכניקה אולי, ומשהו בתרגול הזה אומר, איך אפשר למצוא את אותה שמחה בתוך משהו מאוד מאוד פשוט. אז אני רוצה ככה לתת לנו את זה בתור משהו, להביא אותו לתוך התרגול, למצוא עניין ושמחה ברגיל. אני מקווה שכבר יש לכם שמחה מזה. אני כבר רואה את, ברגיל, באתי לדברים אחרים. לא, שמחה בפשטות. כן, הנחיה משמעותית מאוד בעיניי, ויש מורה בשם שקטי, אני לא יודעת אם אתם מכירים אותה, ישראלית, שגרה בתל אביב, גם מורה ליוגה וגם מורה קצת לזן, יש לה בלוג, ובאחד מהקטעים היא כותבת ככה, רק על רקע של דרמה, התודעה מבחינה ומעריכה את קסם ההוויה. כל התרגולים הרוחניים מתמקדים בעצמת היכולת שלנו להיות נוכחות ברגע בלי דרמה. כי דרמה מכלה הרבה אנרגיה ומשאירה אין סוף משקעים שיוצרים סבל. אין צורך בכל הדרמה, אני עושה, ההזויה הזאת, כן? אני אגיד, אין צורך בכל הדרמה הזו. אוסיף ואומר שאין לאן לטוס ואין לאן לצלול, הכל קורה כאן ברגע. דרמה היא המרד של המיינד בפשטות הבלתי נתפסת של החיים. אני מאוד אוהבת את זה. דרמה היא המרד של המיינד בפשטות הבלתי נתפסת של החיים. אז איך אפשר לחיות עם פחות ופחות דרמה? ואז אני אשלח אליכם את השאלה, כי היא מאוד קשורה להתכוונות, האם אני בכלל מוכנה לחיות בלי דרמה? נכון? כי אם אני לא מוכנה לחיות בלי דרמה, אז יהיה מאוד קשה למצוא פשטות ברגיל. אבל אם יש איזושהי הבנה שהדרמה הזאת היא איזושהי אומרת, שהתודעה לא יודעת ליהנות ממשהו פשוט, ואני מוכנה להיות פחות ופחות דרמה כדי למצוא יותר ויותר שמחה ומשהו יותר פשוט, אז התרגול הזה מאוד מכוון גם לזה. כן, אז השאלה אליכם, האם אני לראות את הרגעים האלה שבלי הדרמה אין חיים, כן, זה השקפה. זה, אפשר לשים על זה שימן שאלה, לפחות לשבוע הזה, אחר כך אתם יכולים להחליש שאתם חיים בדרמות, כן? אבל בשבוע הזה לשים על זה סימן שאלה, ולראות אם יש משהו אחר שאני יכולה להביא לתוך רגע, שהוא לא דרמה, כן? ושני מונחים, זה בעצם, אני אגיד את זה באנגלית, כי אני אוהב את המילים באנגלית, אבל הם איכויות כל כך משמעותיות בשביל למצוא את השמחה הזאת בפשטות. אחד זה השמחה של האיכות של wonder. פליאה? פליאה. נכון? איכות כל כך משמעותית. פליאה על היכולת לראות, פליאה על היכולת לזוז, פליאה על היכולת להיעמד. כן? אז לראות איך זה נכנס, כן? לתוך התרגול שלנו, כי זה לא דרמה, זה פשוט פליאה. והשני זה המילה appreciation, הערכה. להעריך את מה שיש לנו. כן? התודעה נוטה לא להעריך, היא נוטה לא להתפלא על הדברים הפשוטים. אז התרגול שלנו להכניס את שתי האיכויות האלה לתוך הרגע, כן? הפליאה וה-appreciation, הערכה. ועוד משהו שהוא מאוד משמעותי שמכוון אותנו הדרשה הזאת על הכל, היא אומרת לנו בעצם, כל חוויה היא תרגול שלנו. אני יוצרת כי זה, לחלקנו זה מאוד מאוד ברור, ועדיין זה יכול להיות מאוד חמקמק. כל חוויה היא חלק מהתרגול שלנו. הכל. אין חוויה שהיא מחוץ לתרגול שלנו. אתם איתי עם זה? זה ברור ולא ברור בו זמנית, כי הרבה פעמים אנחנו מבינים את זה באיזושהי רמה, אבל יש המון חוויות שאנחנו כל הזמן מנסים להזיז אותם. כאילו הם לא חלק, כאילו שהן מפריעות לנו. אז אני רוצה להזכיר לנו שכל חוויה היא חלק מהתרגול שלנו. שום דבר הוא לא הפרעה. אפשר להידבר איך אנחנו עובדים עם כל מיני תנועות, אבל שום דבר הוא לא הפרעה. כל מה שנוכח בחוויה, עכשיו יש הזדמנות ללמוד ממנו משהו, לפגוש אותו במבט אחר, בעיניים אחרות, באופן אחר, בצורה שיותר מיטיבה, יותר משחררת. כן? אז לזכור שאין שום דבר שנוכח בחוויה שלנו שיוצא החוצה. זה ייקח אותנו, זה גם כשיוצאים הביתה לחיים, מבינים ששום דבר, כן? כל אספקט בחיים הוא חלק מהתרגול שלנו. ובעניין הזה אני רוצה ככה לדייק לנו את ההבדל בין הרבה פעמים תרגול שבו אנחנו מתמקדים בדבר אחד, כן? נגיד רק בנשימה, לבין תרגול שבו הנשימה והגוף הם העוגן, מה ששימי הזכיר הזה, איסוף לעוגן, כדי שלאט לאט המיומנות תוכל להיפתח, לכלול את כל ששת החושים בצורה נינוחה. כן? ובשביל זה אנחנו צריכים לאסוף את התודעה, לא כי הנשימה או הגוף הם אקסקלוסיביים, או הדבר היחיד, אלא הם בעצם הבסיס שמתוכו אנחנו פוגשים את החוויה בכללותה. אוקיי? אני מצליחה ככה, בכל מי שחדש, אני יודעת מי שככה ותיק שמע את זה כל כך הרבה פעמים. אז הנשימה והגוף, וגם אחר נוסיף ונרחיב עוד את התרגול הזה שמביא תשומת לב לגוף ולנשימה כעוגן עם פתיחה, האיסוף הוא כדי שנוכל לפתוח את הקשב שלנו ולהיות במקום שהוא גם יציב, גם אסוף וגם יש לו עוגן, אבל עדיין פתוח ויכול לפגוש. ואחד הדברים שוב, הבסיס של התרגול, ואנחנו כבר מתרגלים אותו, זה התשומת לב לגוף בתור הבסיס וגם מה שיכול להוביל עד השחרור. כן, הבודה אומר באופן ברור, תשומת לב לגוף יכולה לפתח ולטפח את כל האיכויות שיובילו אל החופש. כן, זה לא משהו כזה שעוברים אותו, זה. אני אומרת את זה תמיד בהתחלה ואז ביום האחרון, תשמעו אותי אומרת את זה באחרון. זה לא שנגיע למשהו אחר. מתוך זה עוד ועוד דברים יתבססו, אבל תשומת הלב לגוף היא העוגן שלנו שמתוכו שאר הדברים מתפתחים. ויש דרשה, שאנחנו אקריא לכם עוד דרשה, או רק חלק ממנה. דרשה על שש החיות, חיה אחת, אמרתי נכון? שבה בודה שם דגש על תשומת לב לגוף בהקשר של השמירה וההגנה על התודעה. כן? מחר אני אתייחס על עוד אספקטים של תשומת לב לגוף. יש לגוף יש הרבה מאוד אספקטים בתרגול שלנו. אבל היום אני רוצה לשים דגש על תשומת לב לגוף כמשהו שמגן על התודעה, ששומר עליה. אוקיי? אז אתם יכולים עוד פעם ככה לעצום את העיניים, אני אקריא לנו רק את הדימוי שהוא נותן, ואז אני אדבר קצת לאן הוא מכוון בדרשה הזו. נניח שאדם יתפוס שישה בעלי חיים האוכלים דברים שונים וחיים באזורי מחיה שונים, ויקשור אותם בחבל חזק. הוא יתפוס נחש, תנין, ציפור, כלב, תן וקוף, ויקשור כל אחד מהם בחבל. אחר כך יקשור את כל החבלים יחד באמצע וישחרר את החיות. כל אחד מששת בעלי החיים האלה ימשוך אל אזור המחיה שלו. הנחש ימשוך לכיוון אחד, כיוון שירצה להיכנס אל קן הנמלים. התנין ימשוך לכיוון אחר, כיוון שירצה להיכנס למים. הצימפור ימשוך לכיוון אחר, כיוון שתרצה לעוף לשמיים. הכלב ימשוך לכיוון אחר, כי ירצה להיכנס אל הכפר. התן ימשוך לכיוון שונה, כי ירצה ללכת אל אזור שמושלכות בו גופות. הקוף ימשוך לכיוון אחר, הוא ירצה להיכנס אל היער. כעת, כאשר ששת בעלי החיים האלה יהיו תשושים ועייפים, החזק ביותר ישלוט בהם. הם יכנעו לו ויהיו נתונים להשפעתו. אתם רואים את הדימוי? הם כל אחד מהחיות קשורים, ואז הם קשורים אחד לשני. אוקיי? ואז כל אחד מושך למה הדימוי הזה של החיות, הם בעצם לששת החושים. כן? כן, אז כל חוש מושך ברגע מסוים לאן שהוא, והרבה פעמים החוש הדומיננטי שמושך אותנו, כן, זה חוש המחשבה. כן, הוא מבוסס, למגיד, אם ראיתי משהו, אז מיד יכול להתעורר בי איזושהי מחשבה, היא מתחילה למשוך. כן, אז כל חוש הרבה פעמים יכול למשוך. ואז הוא ממשיך, הבודה ואומר. באותו אופן, כאשר מתרגלת אינה מפתחת ומטפחת, באופן תדיר ורצוף, את תשומת הלב לגוף, העין נמשכת לצורות היפות, ואילו הצורות הלא יפות מעוררות בסלידה. האוזן נמשכת לצלילים הערבים, ואילו הצלילים הלא ערבים מעוררים בסלידה. האף נמשך לריחות הנעימים, ואילו הריחות הלא נעימים מעוררים בסלידה. הלשון נמשכת לטעמים הטעימים, ואילו הטעמים הלא טובים מעוררים בסלידה. הגוף נמשך לתחושות הנעימות, ואילו התחושות הלא נעימות מעוררות בסלידה. התודעה נמשכת לתופעות מנטליות נעימות, ואילו תופעות מנטליות לא נעימות מעוררות בסלידה. נכון? אתם רואים את התנועה הזאת של המשיכה? כן? תכף זה יהיה מוקד גם של ההתבוננות שלנו. אז בעצם בדרשה הזו, הבודה שם דגש על תשומת הלב לגוף כעוגן, והוא מתייחס ואומר, בדימוי בהמשך הדרשה, הוא אומר, זה כמו לקחת את כל החיות ולקשור אותם למות, לא אחד לשני. ואז הם מושכים, 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 אבל באיזשהו שלב הם התעייפו, ואז הם ישכבו בנינוחות מתחת למות. כן? אז התשומת לב לגוף, הוא אומר, זה בדיוק זה. זה היכולת, בסופו של דבר, של החושים לשהות בתוך הגוף, כן? ולנוח שם. ולהיות פתוחים למה שיש, אבל לא למשוך, להגיב לפה, להגיב לשם, אלא יש משהו שמתחיל להיות יותר ויותר נינוח בתוך הגוף עם מה שמתרחש. והתרגול הזה, שהבודה מתייחס בדרשה הזאת, הוא קורא לזה סמברה. עכשיו אני אשאל את הוותיקים, מי יודע מה זה סמברה? הנה משהו חדש. נכון? יש כאן מישהו שיודע מה המשמעות? Okay. זה מילה שחוזרת הרבה מאוד פעמים, והדרשה הזאת היא הדרשה על סמברה בעצם. והמילה שהרבה פעמים זה מתורגם, והנה תראו מה עולה לכם כשאני אומרת את המילה הזאת, ריסון. נכון? הנה מתכווצים. אז בעצם המילה, וזה מאוד משמעותי, ולכן זה התרגום לעברית ולאנגלית, restraint, אבל בעצם המילה סנברה, כשהבודה מסביר, הוא אומר, סנברה זה האיכות של התודעה, שבעצם, או התרגול אפשר להגיד, ששומר ומגן על התודעה מתגובות ותנועות אוטומטיות לא מיטיבות. ותשומת הלב לגוף זה בעצם טיפוח של סנברה, על ידי תשומת הלב חזרה שוב ושוב וההתרווחות בתוך הגוף, כן? אז התודעה פחות ופחות מותנית ונמשכת אחר תגובות ותנועות אוטומטיות לא מיטיבות. Okay, אתם איתי? אתם עוד איתי? אתם בסדר? זה הרדקור. זה לא כזה מוצ'י פוצ'י. זה התודעה שלנו, אתם ראיתם איך היא כמו חיות היום? כן? יכול, בכל רגע נתון, משהו כל הזמן נמשך? משהו באיסוף הזה שלתוך הגוף, כן? וההתרווחות בגוף, זה בעצם תרגול שמגן ושומר. בסנסקריט, שהמונח מגיע מסנסקריט, מסמברה, יש לזה משמעות גם של בחירה. בחירה לאן, כן, לאן התודעה הולכת, כן? הבחירה לא להיות מותנים על ידי כל אימפולס וכל תנועה שעולה. זה חלק מאוד משמעותי בעצם מהתרגול שלנו, שהיותר ויותר מתבססת יציבות, שהיא לא מותנית על ידי כל אימפולס מיידי שעולה. אני אגיד משהו עוד על סמברה, כי הוא נותן על סמברה, על התרגול הזה שמגן ושומר על התודעה, אומר, המסורת אומרת, יש כל מיני תרגולי סמברה. אחד, אם אתם זוכרים שאתמול יהל דיבר על סילה, על האתיקה, אז יש סילה סמברה. האתיקה, זה שאנחנו חיים באופן אתי, זה שומר גם על התודעה שלנו, אבל גם שומר על העולם. עוד סמברה, זה נקרא קנטי סמברה, זה השמירה על התודעה על ידי סבלנות. אנחנו פותחים יותר ויותר סבלנות, משהו באורך רוח שלנו, יכולת להשתהות, כן, ולא מיד להגיב. זה עוד דרך שמגן על התודעה מתנועות אוטומטיות. עוד סמברה זה ויריה סמברה. זה השמירה על התודעה על ידי מאמץ נכון, על ידי חיוניות, כן? והאחרון זה סאטי סמברה. מילה סאטי זה המילה בפאלי למיינדפולנס, לתשומת לב, למודעות. זאת אומרת, יש ריסון ויש שמירה ויש הגנה לתודעה שלנו על ידי תשומת לב מתמשכת רגע אחרי רגע למה שמתרחש. אתם צריכים לראות איך התודעה נשמרת, כן? איך היא מוגנת על ידי זה שהתודעה שוב ושוב יש בה תשומת לב למה קורה עכשיו, איך זה לקחת את הצד, איך זה לנשום, מה קורה כשאני שומעת, כן? תניסה רוביקו, אולי חלקכם מכירים אותו, הוא מורה שעדיין חי, הוא אמריקאי, יש לו מנזר בארצות הברית, הוא אומר ככה, כשאתה פשוט נע עם הדחפים שלך, אתה לא מבין את כוחם. הם כמו הזרמים שמתחת לפני השטח של הנהר. רק אם תנסה לבנות סכר רחב לרוחב הנהר, תזהה את הזרמים האלה ותאריך כמה הם חזקים. אז עלינו להיות מוכנים לומר לא לזרמים שיובילו להנאות פחות משתלמות. זו נקודה קרדינלית. השמירה וההגנה על התודעה מתנועות אוטומטיות, מכל תנועה שלוקחת אותנו, שגורמת לנו להיסחף איתה, ואחר כך גם לפעול מתוכה, התנועה שחוזרת, שנאספת, שמתייצבת בתוך הגוף, היא בעצם מאפשרת הנאה אחרת. שמחה הרבה 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 יותר, כן, הרבה יותר, איך נקרא לזה? יציבה, פחות ופחות מותנית אם נעים לי או לא נעים לי. אם מה שקיבלתי הוא רצוי מבחינתי או לא רצוי. יש משהו בתנועה הזאת שיודעת למצוא התבססות כאן, בתוך הגוף, ולמצוא את הרווחה בתוך הרגע, בתוך הפשטות, שההנאה היא פחות ופחות קשורה לדברים, ויותר באה מבפנים. היא באה מתודעה יציבה. כן? אתם את זה? כן? זה מאוד רחוק, אבל זה מכוון לשם. היא פחות ופחות תלויה בדברים האוטומטיים, רק אם יהיה לי. אז, וזה בכלל מתחיל להיות פחות ופחות משנה. כן? אז לחשוב על התרגול הזה של ההגנה, על השמירה, על המקום הזה שנאסף, ומשהו שמאפשר לנו יותר ויותר שמחה, שהיא לא קשורה אם נעים או לא נעים. היא פשוט באה מבפנים. תראו מה הבודה אומר על תשומת לב לגוף. יש לכם עוד כוח, כן? כן, יש? אפשר לשבת בשקט. זה יורד את החיוניות, כן. התחיל להירדם. זה... כאשר מתרגלת ביססה את תשומת הלב בגוף, היא שרויה בתודעה שאין לה גבול. לכן היא מבינה כמו שהם את שחרור התודעה, את השחרור באמצעות החוכמה. היכן שמצבי תודעה מזיקים ולא מיטיבים שהתעוררו, מתפוגגים בלי להשאיר עקבות. Okay? אתם מבינים כמה משמעות הבודה נותן על תשומת הלב לגוף, כמשהו שיכול לשחרר את התודעה מהלא מיטיב. Okay? אז שתי הנחיות שאני רוצה לתת לנו, ואני אזכיר אותם גם מחר, אבל אנחנו, השיחה הזאת היא גם להעמיק את התרגול שלנו ולהוסיף לנו. אז התרגול הראשון ככה שאני רוצה להתייחס אליו הערב, זה להישאר עם האימפקט הראשוני והמיידי שיש לנו כשמשהו מהחושים פוגש אותנו. אני נזכרת במשהו, מה האימפקט שיש לי בגוף? אני שומעת משהו, איך זה מרגיש לשמוע? לא מה אני חושבת על הצליל, איך זה מרגיש ברגע מסוים לשמוע משהו? אני תואמת משהו, איך זה התחושה של הטעימה? כן? אני לוקחת נשימה, איך זה מרגיש שהגוף מתרחב? איך זה מרגיש שהגוף, כן, איך נקרא לזה... מתכווץ, כן? כן? אז להישאר עם האימפקט המיידי והראשוני שיש בגוף, במפגש עם כל ששת החושים. אוקיי? אוקיי? והדבר הנוסף זה הגישה שהיא גישה של פתיחות, כן? רספטיביות, שמשהו כזה עושה, מי שהם עיניים עצומות, אז תסתכלו עליי, כי קשה לי להגיד את זה וזה, זה מין כזה, ראיתי? כן? זה, בדרך כלל לא ככה, אנחנו, נכון, אנחנו בכל מיני כאלה, כן? קוראים כל מיני דברים, ויש כל הזמן, או שאנחנו הולכים אחרי משהו, או שמשהו עודף משהו אחד, עודף משהו אחר, כי אנחנו נמצאים איזה מקום כזה, ואז משהו בתרגול הזה, זה מין משהו כזה שלאט לאט נפתח באיזשהו רספטיביות, שמוכנה לפגוש את מה שנוכח, את הנעים, את הלא נעים, את הניטרלי, כן? זה מתאים שנייה, כן? התנועה הזאת זה אימון. התודעה לא עושה את זה באופן, לצערנו, באופן טבעי, כן? אז זה להישאר עם האימפקט המיידי, ולהזכיר לנו איזה משהו כזה שעושה כך, כן? כן? זה משהו ככה שנפתח. והשמירה וההגנה על, על התודעה והאיסוף שלה לתוך הגוף, מאפשר לנו את מה שסימי דיברה עליו כמה וכמה פעמים, זה להתחיל יותר ויותר לראות בבהירות. אוקיי? זה לא המטרה. זה בעצם איזשהו בסיס שמתוכו אני יכולה להתחיל לראות למשל, איך מתחילה להיווצר דרמה. נכון? לא להיות בדרמה, אלא אם אני באיזושהי נוכחות מבוססת ומעוגנת ובתוך הגוף ובתוך מה שקורה עכשיו, אני יכולה להתחיל לראות איך נוצרים דברים, איך נוצרת דרמה, איך נוצר סבל, כן? אנחנו בתרגול של, הזכרנו את זה אתמול, תרגול של ויפאסנה, כן? תשומת הלב הוא בעצם כאילו אפשר להגיד לשירות הראייה הצלולה, תשומת הלב לגוף, האיסוף לתוך הרגע, שאני אתחיל לראות איך דברים נוצרים, כן? איך נוצרת דרמה, איך נוצר סבל, המילה דוקה, תשמעו את ה... המילה לאינחת, לחוסר סביעות רצון ולסבל, וגם איך יכולה להתאבות רווחה. כן? אנחנו יותר שמים לב דגש עכשיו לכיוון הדוקה, אבל כן, אנחנו גם נדבר על איך לראות בעצם מה מתנה את הרווחה. ועוד קטע קטן מאיזושהי דרשה, שתי דרשות, אני אקריא אותם אחת אחרי השנייה, קטעים מתוך דרשות יותר ארוכות. אז עוד פעם רגע תעצמו עיניים, תנו לה מילים, כן, לחלחל, כן, משהו הבודה מתחיל לכוון למה אני רואה, איזה התאבות אני מתחילה לראות כשאני יותר ויותר אסופה בתוך הגוף. מה אני יכולה להתחיל לראות שנוצר? אז משפט אחד מאוד יפה. אנשים כאלה ואחרים שתודעתם נוטה להכביר במחשבות. זו המילה פפנצ'ה. כן, להכביר במחשבות, ההתרבות המחשבתית. תפיסתם מושפעת ממנגנון זה של הכברה והגזמה. נגיד את זה עוד פעם. אנשים כאלה ואחרים שתודעתם נוטה להכביר במחשבות, תפיסתם מושפעת ממנגנון זה של הכברה והגזמה. אנשים כאלה ואחרים, אפשר חושב שהוא מדבר על אחד או שניים, מדבר עלינו, כן? אבל הוא מתאר, הוא אומר, כשהתודעה נוטה להכביר במחשבות, ההכברה הזאת, ההתרבות המחשבתית, בעצם משפיעה על האופן שאני תופסת את הדברים. כן? יש לו תיאור בדרשה אחרת, הוא תיאור יותר אנליטי, אז זה יכול להיות קצת ככה קונדנס, אבל תנו לראות מה נקלט מתוך התיאור המאוד כן, אנליטי. הוא אומר ככה, על בסיס העין והצורה, מתעוררת הכרת העין, שזה רגע של ראייה. אותו דבר על בסיס האוזן והשמיעה יש, וצליל יש שמיעה, לשון וטעמים יש טעם, גוף ותחושות, כל ששת, מה שדיברנו, כל, הכל. מה כך? על בסיס העין והצורה מתעוררת ראייה. במפגש בין השלושה, המפגש בין השלושה הוא מגע. כן? זה רגע שיש לנו חוויה של ראייה. על בסיס המגע יש תחושה. מה שאדם מרגיש, את זה הוא תופס. את מה שאדם תופס, על זה הוא מתחיל לחשוב. מה שאדם חושב עליו, הופך להיות הבסיס להכברה מחשבתית, הפפנצ'ות. היינו הסיפורים, כן, שאנחנו מספרים. עם ההתרבות המחשבתית כבסיס, התפיסה נצבעת על ידי המחשבות האלה. מורכב ולא מורכב. כל רגע שאני רואה, שומעת, תואמת, חשה, בודה אומר, זה רגע של מגע, רגע של חוויה, אחד מששת החושים. הרגע הזה מיד מולי תחושה, נכון? נעים לנו, לא נעים לנו, לא כך ברור. התחושה מיד אנחנו יודעים לזהות אותה, מיד נותנים לה שם, יש לנו מיד איזשהו תיוג אוטומטי, זה מה שהתודעה עושה. על בסיס הדבר הזה, אנחנו מתחילים לחשוב על זה, נכון? כן, אני שומעת איזשהו צליל של משהו, מיד יש איזושהי תחושה, התחושה מיד יש איזשהו זיהוי מה זה הצליל, ואז אני יכולה להתחיל לחשוב על זה, או, מה זה הצליל הזה, ולמה עכשיו הצליל הזה, ומה פתאום הדבר הזה, וקודם זה לא היה, נכון? הנה ההכברה המחשבתית, ומתוך ההכברה הזאת אפשר עכשיו, זה יכול לצבוע לנו את כל התפיסה. אוקיי? אתם איתי? אתם צריכים לעקוב אחריי? קורה מרגע לרגע לרגע לרגע. עכשיו, למה זה רלוונטי למה שאמרתי קודם? כי כשאני יותר ויותר בתוך הגוף, יותר ויותר בנוכחות כאן, אני יותר ויותר מתחילה לראות איך כל ההתהוות הזאת מתרחשת. איך יש איזשהו מגע ותחושה ותפיסה ומחשבה, ואיך אני מתחילה לראות איך המחשבה הזאת מייצרת מחשבות דרמות, ואיך הדרמות מתחילות לצבוע לי בכלל את כל מה שקורה. כן? ואני אתן דוגמה מאוד פשוטה. כן? יש לי מגע לא נעים בגוף, כן? איזשהו כאב, אולי אפילו עכשיו, כן? זה מגע עם הגוף. מיד עם המגע יש איזושהי תחושה של מאוד לא נעים לי, זה יכול להיות קצת לא נעים או מאוד לא נעים. עם התחושה הזאת שנעים, לא, של נעים או כואב, מיד יש לי איזשהו זיהוי, אפילו פרשנות יותר, או, זה עוד פעם הדבר הזה, כן? עם המחשבה הזאת, הרבה פעמים זה לא מפסיק, אני מתחילה לחשוב על זה. זה חזר, זה לא ייגמר לעולם, אני בסוף השבוע לא אצליח לקום, תיעלם לי הרגל, כן, הגב שלי, אני לא אצליח לשבת, זה ההכברה כבר, כן? בסך הכל הייתה תחושה. עם כל הסיפור הזה ועם ההתנגדות והפחד, איך הדבר הזה יכול לצבוע את כל היום שלנו? אתם איתי בעניין הזה? כן? אוקיי? אותו דבר אם אני רואה משהו שמעצבן אותי, או אני נזכרת, רגע שלי זכות, זה משהו מעצבן, כן? אז יש תחושה מאוד לא נעימה. ואני מתחילה לחשוב על זה, ואני מתחילה לבנות על זה את הסיפורים, ואני נשאבת לתוך זה. ואז הכעס הזה, כן, שזה ההכברה הצובעת את כל התפיסה שלי, ועכשיו כל מה שאני קולטת בחוויה שלי, הוא מה? הוא מעצבן. מכירים את זה? הוא מעצבן. עכשיו זה מכיוון שעכשיו הצביעה שלי, התפיסה שלי לגמרי נצבעה. עכשיו זה תיאור למה שמתרחש לנו כל הזמן, אבל מה שאני רוצה להציע לנו היום זה להתחיל לראות את ההתהוויות של הדרמות. אני חווה מצאה להשתמש במילה דרמה שהיא יחסית גסה, כן? כי יש דברים שהם לא דרמות והם גם יכולים להיכנס לתוך התיאור. איך תשומת לב למגע חושי המיידי יכול להראות לנו איך מתחילות שרשראות התגובה הזאת להתהוות? ברגע אחד. כן? אני יושבת ברגע אחד, תגובה, 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 סיפור, דרמה, ואז אני שמה לב שמתוך כל הסיפור כבר נצבע לי כל ההוויה שנצבעה. מה קורה אם אני חוזרת פשוט למגע החושי המיידי? כן? האם אפשר ברגעים האלה לשמוט משהו מהדרמה ולחזור לכאן? לשמוט משהו מהדרמה ולחזור לכאן. כן? אני מצליחה, נכון? גם חדשים, תגידו לי אם אתם איתי עוד? גם ריבעתם אותי. אז תשומת לב לגוף, האיסוף הוא כדי שנתחיל לראות בעצם בבהירות, מתחילה להופיע התבהרות של שרשראות התגובה שלנו. כן? איך דבר מולי דבר מולי דבר מולי דבר, ואיך הרבה פעמים אפשר כאילו לחזור אחורה חזרה אל המגע המיידי והראשוני. כן? הרבה פעמים זה שאנחנו חוזרים, נשאבנו לתוך דרמה שלמה וסיפורים, ואני אומר, תוהרתי רגע, ואני חוזרת, כן? אני רואה שיש איזשהו כאב, יש התנגדות ויש סיפור, ואני אומרת, וואו, אני רואה את כל ההתהוות, ואני חוזרת. כן? יש איזשהו משהו לידי, אנשים מתעצים, אני רואה שמיד יש איזושהי תפיסה שאומרת, אוי, אני גם יכולה, כן? מי שהיפוכונדרים כאן, כן? מתחיל להיבנות, אשר, אני בתוך הדרמה, איך אני חוזרת? אוקיי, לא נעים, לא נעים, לא נעים, פחד, כן? איך אני רואה את השרשראות, ואיך תמיד אפשר לחזור? לראות את השרשראות ולחזור. זה לא שהן נעלמות כל כך מהר, אבל החזרה, וזה מחזיר אותי להתחלה של השיחה, שומרת על התודעה לא להיסחף לתגובות לא מיטיבות. כמו שאמרנו על הסמבר, אמרו, בעצם השמירה על התודעה מהיסחפויות לא מיטיבות, משרשראות תגובה שלוקחים אותנו כל כך רחוק ממשהו מאוד פשוט הרבה פעמים שקורה עכשיו. הוא יכול להיות לא נעים, אבל יש בו משהו גם הרבה פעמים מאוד פשוט. כן, איך אפשר להיפתח גם ללא נעים בצורה פשוטה? אוקיי, אני רואה את החוויה הלא נעימה שמתרחשת, ואני רואה איך גם נבנעות השרשראות. אני יכול לחזור תמיד חזרה. נבנה וחוזר. אז התשומת לב הסקרנית הזו, והסקרנות פה היא דבר אלמנטרי, כן? זה לא איזה מין משהו אוטומטי שרק חוזר, אלא שיש משהו בחזרה שהוא בעצם עם מבט סקרני שרואה מהיטבה וחוזר. הוא עושה את זה בחוכמה. זה לא כי צריך, אלא כי אני רואה איך מתהווה פה איזה דרמה שלמה, איך מתהווה הסבל, ואיך אני יכולה בכל מיני דרכים לחזור חזרה. ואז יש איזה ניסוח נורא יפה של סעדאות הג'ניה, שהוא אומר שתשומת הלב הסקרנית, כי פה יש אלמנט של סקרנות, מאפשרת להבין דוקה, להבין איך, מה זה סבל, מה זה אי נחת, חוסר סיפוק, ולא רק לחוות דוקה. זה משפט, יש לסעדאות הג'ניה הזה, הוא באמת, יש לו משפטי מחץ כאלה ש איך הוא באיזשהו דיוק, כן? הוא מורה בורמזי שחי בימינו, הוא אומר, שוב אני אגיד, תשומת הלב הסקרנית, כן? שרואה את שרשראות התגובה ויודעת לחזור, היא מאפשרת לנו להבין איך מתהווה סבל, ולא רק לחוות סבל. כן? חוות סבל כולנו חווים בעצם היותנו בני אדם. להבין סבל זה דורש אימון. זה דורש התבהרות. הצטללות, זה דורש את האיסוף של התודעה אל תוך הרגע, כדי שאני אותך להבין איך מתהווה הסבל, ולא רק לחוות סבל. רק, אם רק נצא עם המשפט הזה, כן? האיסוף, ההתבססות בגוף, ההתרווחות בגוף, היכולת להישאר עם האימפקט הראשוני של החוויה שלנו, ולראות את שרשראות התגובה, כדי להבין דוקה ולא רק לחוות דוקה. אני אומר, דוקה עכשיו זה בסדר? נכון? אי נחת, חוסר סיפוק וסבל. אז משפט נוסף של סעדאות הג'ניה שהוא אומר, סקרנות זה אספקט של חוכמה. אוקיי? סקרנות זה אספקט של חוכמה. סקרנות לא במובן של לחשוב על הדברים, אלא לראות אותם מתהווים בלייב. שזה אנחנו צריכים לתשומת הלב. אוקיי? אז הסקרנות היא לא הסקרנות המחשבתית, זה אספקט מאוד מסוים של סקרנות, אלא הסקרנות זה המבט הסקרני אל מה קורה עכשיו. מה מתהווה עכשיו? אני רואה דבר, 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 אני חוזר. רואה דבר, 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 אני חוזרת. ואני אסיים את השיחה שלנו בהתייחסות לעוד אספקט של הדרך, שהוא מאוד מאוד קשור לתרגול של הסמבר, של ההגנה ושל השמירה, זה התרגול של המאמץ הנכון. זה קצת עלה אפילו בקבוצה שאני פגשתי. והמאמץ נכון הוא סוגיה מאוד מאוד גדולה, והוא אומנות. כן? איך יש מאמץ? כי יש פה איזשהו מאמץ, המאמץ לחזור, המאמץ להישאר. המאמץ אפילו להביא appreciation, נכון? לפעמים זה דורש, אני צריך כאילו לעורר את האיכות הזו, כן? אני צריכה לשמוט איזה אי-סביעות רצון, ולהביא הערכה ופליאה, נכון? יש פה מאמץ? יש, כן? יש לתרגול הזה הרבה מאמץ. אז איך המאמץ הוא לא מעייף? אחת השאלות, נכון, אחי, זה האומנות של תרגול המדיטציה, זה איך המאמץ הוא לא מעייף. וזה לא משהו שקל מאוד, וגם קשה מאוד לתת לו, אין עשה ואל תעשה. זה לאט לאט עם התרגול, אנחנו לומדות ולומדים, איך מצד אחד יש מחויבות, לטיפוח של איכויות מיטיבות, לטיפוח של חזרה, לטיפוח של התבססות בתוך הגוף, ועוד, אנחנו נדבר על עוד, כן? ואיך מצד שני, המחויבות הזו, היא לא באה עם מתח. היא באה עם מה שסימי הזכיר היום, אני הזכרתי אתמול את ה... אתם זוכרים את הכלילות? תקלו על הרגע. אפשר רגע לעשות רק איזה תנועה כזאת? הגוף שלנו, משהו בתודעה יזכור... משהו שיכול להיות כליל, לא מכחיש, קושי. הוא רק פוגש אותו עם פחות כזה. אנחנו מסתובבים בעולם. אנחנו כבר בתוך הדרמה. כן, נכון. ואיך לאט, 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 משהו חוזר, מתרווח, כן. זה האימון שלנו. ואז אני יכול לראות איך הדרמה, ואיך אני רואה, ואיך אני חוזר, ואיך בתוך התנועה של המחויבות, ובמאמץ נכון זה מחויבות למיטיב, זה נעשה עם איזשהו סוג של כלילות ונינוחות. כן? אז זה כבר הזמנה לראות את זה, איך זה באמת, אין לזה עשה ואל תעשה, אלא פשוט לראות איך אני עושה את זה. ואחד אולי הדברים שכן אני יכולה להגיד, הוא קשור מאוד לאספקט הקבלה. מאוד. כי המחויבות לשמות משהו ולטפח משהו מיטיב, קשור ליכול שלנו גם לקבל את החוויה הנוכחית שלנו. ברגע שאנחנו לא מקבלים את החוויה הנוכחית שלנו, ויש תנועה כזו ותנועה שנמנעת והודפת, אז המאמץ הופך להיות מעייף. כי בעצם יש בו תנועה של סלידה. אתם איתי? זה מאוד מאוד משמעותי, הדיוק הזה של מאמץ ומחויבות, יש בו אלמנט מאוד גדול של קבלת החוויה שלנו. מתוך קבלת החוויה, אני בוחרת תנועה חדשה, הבחירה. הבחירה להניח משהו, הבחירה לטפח משהו. כן? אז מאמץ נכון, יש לו את שני האספקטים האלה של שמיטה מצד אחד, של תגובה לא מיטיבה, של היכנסות לתוך סיפור, ומצד שני טיפוח של קבלה, של נינוחות, של סבלנות, של חמלה, של טוב לב. Okay? אז חלק ממאמץ נכון הוא בעיני היכולת לא להיאבק עם החוויה. אני מטפחת משהו, אבל אני לא נאבקת עם החוויה. אתם רואים שבאמירה הזאת אני קולטת כמה זה קשה. נכון? אתם יודעים, זה כמה זה קשה. אז זה משהו שלאט לאט יותר ויותר מתבהר לנו מהתרגול. אז מאמץ נכון, התנועה ששומרת על ידי זה שאני חוזרת, ומצד שני גם מטפחת איכויות שהן יפות. השמחה שבפשטות, הסבלנות, העיניים הטובות, ההיפתחות, הקבלה, הסקרנות. כן, כשחושבים על מאמץ נכון, אז שהבודה מדבר ומתאר את מאמץ נכון, אז הוא מדבר על שני הכנפיים האלה. היכולת לשחרר משהו לא מיטיב מתוך חוכמה, שזה ההגנה על התודעה. אני עושה את זה כי אני רואה שזה לא מיטיב. אני רואה שזה מושך אותי לעוד סיפור של דוקה, והיכולת לטפח ברגע מסוים את האיכות שגם תעזור לי לעשות את זה. למשל סקרנות, רגע, מה קורה עכשיו? למשל סבלנות עם מה שנוכח. למשל איכות של ידידות, של מטה, של טוב לב. אומרת, אוקיי, אני נפתחת ומביאה הרבה ידידות לחוויה שלי. אז כשאתם חושבים על מאמץ נכון, הוא תמיד ככה כולל בעצם את שני האספקטים האלה, של שמיטה ושחרור מצד אחד, וטיפוח של היפה מצד שני. אוקיי? אז אני אסיים בשני דברים. אחד זה להקריא משהו קטן של שנטי דבה, שאחד המורים הגדולים של המעיינה במאה השמינית, שהוא אומר, מאמץ נכון נובע משני תנאים. עכשיו אני אומרת, רק אם תזכרו את זה, אבל אני אומרת, רק אם תזכרו. תזכרו מה שתזכרו, תראו מה אומר ככה. מאמץ נכון נובע משני תנאים. שמחה, ג'וי והרפיה. הרפיה זה לא מתקשר לנו, נכון? זה המאמץ נכון נובע משמחה והרפיה. כן? והוא אומר, הוא מגדיר בעוד מקום את המאמץ, הוא אומר, finding joy in what is good. זה המאמץ, the finding joy in what good פה זה המיטיב, זה המשחרר. זה לאו דווקא הנעים באותו רגע. זה המיטיב והמשחרר. אז finding joy, האספקט הזה שמוצא את השמחה ברגיל, את השמחה בפשוט, את השמחה בהתבססות, בשמחה בשמיטה של משהו אחד וחזרה חזרה אל הגוף, finding joy במה שמיטיב, זה בעצם המאמץ הנכון. אנחנו יכולים לצאת עם הרוח הזו של הדברים, המאמץ שאנחנו עושים בו, שיש בו, יש בו את האלמנט של השמחה, על זה שאני יכולה לטפח איכויות מיטיבות. זה שאני יכולה לחיות עם פחות דרמה. שוב, אם אני רוצה. אזכיר לכם, אתם צריכים לשאול, אם אני רוצה, אם אני רוצה. אז מאמץ, בשבילי, מאמץ נכון, זה גם המחויבות למיטיב, ההתמסרות לטיפוח המיטיב, כן? וההתמסרות למה שמיטיב לא רק איתנו, גם עם הזולת. כי הרבה פעמים, אולי אני אגיד את זה פה בתחילת הריטריט, ככה שהם, הרבה פעמים נראה לנו, וזה עולה הרבה פעמים, מי שחדש לתרגול, זה המעשה הפרטי הזה שנעשה פה על הקרית, ונעשה פה בשבילים, זה רק אני עם עצמי. ואני רוצה להגיד לכם שבשבילי התרגול, התרגול הזה, מתוך ריטריט, אני לא מדברת על תרגול בחיים, שהוא בטח לא מעשה פרטי, הוא בכלל לא מעשה פרטי. כי כשאני מחויפת למה שמיטיב, אם אני פחות ופחות שוקעת בדרמות, אם אני חיה בצורה יותר פשוטה, גם פנימית וגם חיצונית, אם אני מפתחת שמחה וסקרנות וטוב לב, הדבר הזה באופן ישיר מקרין החוצה, בכל מיני רבדים, באופן שאני פועלת, מדברת, בוחרת, עושה. אז כשחושבים על, כאילו, פה אני עם עצמי, כן, אנחנו פה עם עצמנו, אבל אנחנו אף פעם לא רק עם עצמנו, אלא אם כן הייתם חיים במערה, אבל גם לא, יש חיות, יש טבע, נכון? אז זה לא מעשה פרטי, זה מעשה שמשפיע באופן ישיר על האופן שאנחנו פוגשים את העולם. גם העולם הקטן שנוצר לנו פה, הסנגה פה, וגם כשאנחנו יוצאים הביתה, איך אנחנו פוגשים את העולם? כן? כשאנחנו פוגשים את עצמנו בצורה מיטיבה, אנחנו נפגוש אחרים ואחרות בצורה מיטיבה. אז הדרשה האחרונה והקצרה היא דרשה שבה, אני אקריא רק את הסוף, שבה בודה מספר על להטוטן והאפרנטיס, איך אומרים אפרנטיס? חניכה, כן? השוליה. והוא מספר שהלהטוטן, כן? להטוטן היא מוט, כן? שהוא מחזיק את המוט והחניכה שלו נמצאת, עומדת על המוט, כן? וצריך להחזיק. אז הוא אומר לה, כן? בודה מספר שהלהטוטן עצמו אומר לחניכה שלו, את תשמרי עליי ואני אשמור עלייך. ואז החניכה שלו אומרת לו, לא, לא, אתה תשמור על עצמך, ובזה שתשמור על עצמך, אתה תשמור עליי. ואני אשמור על עצמי, ובזה שאני אשמור על עצמי, אני אשמור עליך. הוא אומר, ככה זה בדיוק, ואני אקריא לכם את ההתייחסות הזה לעצמי ואחר. הוא אומר, וזה נסיים, ככה תתרווחו אחורה, במילים האלה של הבודה, על מה זה אומר לשמור על עצמי, לשמור על אחר. ואיך כאשר שומרים על העצמי, שומרים על האחר. שומר על העצמי הוא מתכוון, שומרים על התודעה שלי. כן? זה הדבר אחד שאני יכולה לעשות זה לשמור על התודעה שלי. אני לא יכולה לשמור על תודעתם של אחרים, לצערנו, מרבית מהזמן. כן? אני יכולה לשמור על התודעה שלי. איך כאשר שומרים על העצמי, שומרים על האחר. באמצעות תרגול, פיתוח ואימון חוזר ונשנה של תשומת הלב. כך מתרגלים, מתרגלות, כאשר שומרים על העצמי, שומרים על האחר. ואיך כאשר שומרים על האחר, שומרים על העצמי? באמצעות סבלנות, הימנעות מפגיעה, ובאמצעות תודעה מלאה בהתכוונות אוהבת וטוב לב. כך מתרגלות, מתרגלים, כאשר שומרים על האחר, שומרים על העצמי. לזכור, התרגול, הטיפוח של תשומת הלב ששומרת על התודעה שלנו, שמגנה על התנועות האוטומטיות הלא מיטיבות, מאפשרת לנו לשמור גם על העולם, גם על הזולת. ואיך בטיפוח סבלנות, אורך רוח, הימנעות מפגיעה, באמצעות תודעה מלאה בהתכוונות אוהבת וטוב לב, כך אנחנו שומרים על האחר, אנחנו שומרים על עצמנו. ובוא נשאר עם האיכות הזאת של שמירה, כן? על ההגנה של התודעה שלנו, שמאפשרת לנו להרחיב אותה על הרבה יותר מיטיב, מרווח, צלול. עוד רגע שפעמון יצלצל, ככה סתם מעצמו. אז נזכור את הפשטות. נחזור לפשטות. יחד עם האיכות של הפליאה הדבר הזה שאנחנו קוראים לו גוף, על תנועה, על נשימה, על ראייה, על האפרישיישן, שבכלל יש חיים. ואיך הפשטות הזאת מגנה עלינו? פשוט כך.